הנה.
הטיול הבא.
Yes.
עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
הנה הוא פה. מה זה? כמה זמן?
מלא זמן.
מלא זמן לא נפגשנו.
כל החגים האלה.
כן.
כן, ממש.
אז רגע, אז קודם כל אני מזדכה על ציוד.
או,
זה
תביא.
שלך.
משקפת.
משקפת.
כן.
זה שלך, הספר, הגבעות הירוקות של אפריקה, של המינגווי.
המתפרק.
המתפרק, כן, זה ממש מתפרק.
אני
ממש
מת על
מתנצל.
זה. לא, ככה בא.
הוא הגיע המפורק.
נכון.
חייב להגיד שהוא כותב... תקשיב, זה כבר, אנחנו בעידן כל כך אחר.
איזה מטורף זה, אה?
זה כתיבה שאין אותה יותר. אין אותה יותר.
אין אותה.
וכאילו ציניות דקה, הכל דק, 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 כזה. ולפעמים זה ארכאי לחלוטין.
תרחני גם.
לא, לא.
לא?
לא.
ארכאי רק?
כן, ואתה כזה אומר, וואו.
איזה מגניב זה, אבל איזה קצב גם, בספר קצב.
ממש, ממש. קיבלתי את הציוד הזה לטיול שלנו לאפריקה, וזה היה מטורף. תכף אנחנו נגיע ליעד שלנו, של היום, אבל אני רק רוצה להגיד לך, שזה היה מדהים. זה הכל בצד רענן ובצד החברה הגיאוגרפית, וזה פשוט היה הטיול היפה ביותר שעשינו בחיים שלנו. כיף. גם להיות כל המשפחה הגרעינית, לבד, יחד, מוקפים בחיות משוגע, הכל משוגע לגמרי. ראינו את החצייה של נהר המארה.
לא, שלחתם סרטונים לא נורמליים.
מה זה?
היה מזל. מה זה?
היה, כן, היה טיימינג. היה טיימינג מטורף.
איזה גדול זה, אה?
כל פעם הגענו לאיזה מקום ואומרים, אני לא מאמין שזה מה שקורה עכשיו. אתה יודע, פתאום נשרים אוכלים איזה פגר, פתאום איזה לוויה טורפת, איזה מה... פתאום אנחנו רואים תנין, לוקח זברה לתוך המים, הבנות בוכות, ואני... וואי!
עוד, עוד.
מדהים! והבנות בוכות, לא! אני אומר, מה את רוצה? מה את רוצה שהתנין יאכל? מה את רוצה שהוא יאכל? מדהים, מטורף.
עכשיו שאתה אומר את זה פתאום, אני כאילו קולט שזה פתאום כאילו מין אירועים שאי אפשר להפיק אותם בעצם, הרי. נגיד חציית נער, איזה מטורף זה.
מטורף לגמרי, מטורף לגמרי. ענן אבק משוגע עולה על איזה 10,000 גנו וזה, מה שחוצים נהר.
וכל ההתלבטות שלהם שלפני
עוברים. התלבטות, התלבטות להם ככה, ורק צריך אחד אמיץ או טיפש.
קבוצת נחשון הזאת.
ופשוט נכנס למים, וברגע שהוא נכנס למים, כולם באים אחריו.
מה זה אחריו? גם אין דרך חזרה, זה אבוד.
מדהים.
איזה מטורף.
מדהים, הכל היה.
זה באמת מדהים.
פשוט, אנחנו עדיין בהיי הזה, המשוגע.
איזה כיף. איזה כיף.
כיף, כיף מוחלט, וזה קרה בעקבות התוכנית הזאת. התוכנית הזאת הייתה נקרא לזה, הדרך שלי לצאת מהבית בלי לצאת מהבית.
והנה יצאת.
ובסוף עשינו את זה. בסוף עשינו את זה.
זה קטע, אנחנו בתקופה מאוד קשוחה.
מאוד.
לא, עכשיו אני אומר רגע בעניין ה...
המקצועי שלך?
כן, טיסות, אתה גם קצת חווית וזה וכאלה.
אני יכול להמליץ לכם על חברת תעופה אחת, שלא מבטלת לעולם.
רק זזה.
Ethiopian Airlines. תקשיב, אלה לא אכפת להם מכלום.
הם לא רואים ממטר.
זה באמת, טייס עובר לידו טיל, וכזה, יאללה חבר'ה, בואו נתקדם, הכל בסדר.
הם עשו את הקורס טייס בטופ גן.
מטורף, מטורף, מטורף.
כן, לא, אבל אז בדיוק אנחנו כל הזמן מדברים על זה עכשיו, כי באמת קשוח מאוד, אבל עכשיו שאתה אומר את זה, זה פתאום עוד פעם מציף, כי דיברנו על זה בבוקר, לא, זה עכשיו פילוסופיה וזה, אבל אני ממש מרגיש, אני ועכשיו כל מי שמאחוריי, שזה החברה, אנשים שעבדו, ואתה כבר חלק מזה, זה כאילו הזכות שבשבילה באנו, בשביל לייצר את האירועים האלה, את החוויות האלה, את ההפוגות האלה בתקופה הזאת, זה ממש אני מרגיש שזה כאילו הזכות שלנו בגלגל הזה, במקום הזה.
ואפילו בשיחות שלנו שם זה היה, אלה הטיולים שאנחנו צריכים לעשות, אלה הטיולים, טיולים שהם חוויות, טיולים שהם מפגש עם תרבות שאנחנו לא מכירים, זה היה כל האנשים שם שפגשנו, איזה אנשים, להגיע למקומות בכלל, אפריקה, להגיע למקום שבו כולם שחורים, כולם מסתכלים עליך כהזר, כהמוזר, ואפילו באיזה התנשאות, כזה שמה, אתה לא מבין כלום, אנחנו נותנים לך פה עוד דקה, אתה מת, אתה בלעדינו, אין אותך, ואתה תלוי כל כך, ואתה פשוט מוקסם מאנשים כל כך חיוביים. הקונה מטאטה הזה, שאתה אומר, בוא'נה, זה בדיחה. זה בדיחה, שכולם אומרים לי, הקונה מטאטה. וזה היה פשוט מדהים.
כן, זה גם כל כמה ימים, אתה משיל מעליך גם את העניין הציני או ביקורתי וזה, אתה פשוט נכנס לתוך ואתה מבין שזה הם. What you see, it's what you get.
ממש.
זה דבר מדהים בעיניי.
נכון.
איך הם לא איבדו את התמימות הזאת, או את, כן. את הדבר הכי מהותי בסוף. כן. יאללה, תהיה מי שאתה ותהיה בזה.
ואת האהבה שלהם כן. למקום.
אוף, איך הם מתים על זה, אה?
ממש. ממש
עכשיו
ממש.
תגיד עוד שאלה. כן. אנחנו לא נדבר בסוף על היד, אבל לא אכפת
לא, לא, אנחנו תכף נגיע ליד שלנו.
אבל להגיד התוכניות, כי חשבתי על זה כשהיית בטיול, אמרתי, אני לא אציק מדי. אבל יצא לך, שפגשת, דיברת עם מלא אנשים פה מהחונטה הגיאוגרפית, כמו שאתה קורא להם.
כן, כן.
עברו לך מחשבות בתוך הטיול פתאום, כאילו על כאלה דברים שדיברת, שמעת, הקשבת, זוויות שחשבת וכאלה, או...
כל הזמן.
וואלה.
כל הזמן. ושוב, אני אומר, אנחנו הרבה שנים עושים טיולים מאוד מאוד אורבנים.
כן.
הכל הוא ללכת למקום מפונפן אחר, כן. כדי שיהיה לנו נעים במקום אחר, וזה היה מצד אחד קצת טירונות, אבל זה היה חווייתי וחזק ועוצמתי.
יש משהו בבק טו בייסיק הזה שהוא...
ממש, ממש.
איזה כיף.
וחיות, בכל מקום. זה לא שאתה רואה כזה... אתה רואה אולי רחוק שם עם המשקפת איזה זנב של זה שיורד מעץ. לא, זה 10,000, זה בכל מקום, זה מסביבך, הם קרובים אליך. וגם ההתעלמות של החיות מאיתנו, אנחנו לא במשחק. זאת אומרת, ראינו לביאה, כמה לביאות שומרות על הטרף שלהם, והם ככה סביב הטרף, ואז אחת הבנות שלי אומרת, תסתכל בצד השני, ובצד השני יש צבועים שמחכים. ואנחנו ביניהם, אנחנו ביניהם, ואנחנו לא במשחק, אלה מסתכלים על אלה, מסתכלים על אלה.
אתם לא חלק מהשרשרת הזאת.
כן, כן, כן.
מדהים, איזה כיף.
אדיר, אדיר, איזה כיף. אדיר, אדיר, אדיר. מקומות אין, זה פשוט מדהים. אז תודה על זה.
אה, שמחה, באהבה, ממש.
קודם כל שפתחת לנו את הצ'קרה ואת הדרך למקומות האלה, אז תודה לך, ממש. והיום אנחנו נוסעים למקום שגם הייתי מת להיות שם. יש לנו עניינים עם המקום הזה מבחינת העובדה שאנחנו ישראלים, לא?
כן, אבל אנחנו יכולים, לא, אנחנו יכולים, יש לנו עניינים, אבל העניינים מוסדרים ואנחנו יכולים...
זה כבר מוסדר? כי הייתה תקופה שלא, נכון? אנחנו מדברים על אינדונזיה.
נכון.
אוקיי.
אינדונזיה, ננסה לדייק את בלי באינדונזיה, אבל... כן, מדברים על אינדונזיה.
כן.
אז אם התחלת בטכניקה של העניינים, אז קודם כל אין מערכת יחסים רשמית בינינו לבין אינדונזיה, למרות שאפילו רבין היה שם. אבל...
אין לנו יחסים דיפלומטיים.
נכון, אבל ישראלים יכולים להיכנס. זה מין המדינות האלה שמתעלמות מה... היא המדינה המוסלמית הכי גדולה בעולם, אני מדבר על זה עוד.
כן.
אבל היא לא מה שאנחנו מדמיינים.
נכון. זה מאוד מעורבב עם...
לא, היא בכלל לא המוסלמי שאתה מדמיין. אנחנו המוסלמים שאנחנו מדמיינים הם מה שאנחנו מכירים במזרח התיכון. אנחנו גם לא בטוח שאנחנו מדמיינים את העולמות הרחוקים יותר, אפילו כמו איראן, אפילו עיראק, אבל הם יותר דומים למה שאנחנו מדמיינים. הבלינזים והאינדונזים הם לגמרי אחרים, הם גם... ערב רב של הכל, אבל אחד ישראלים יכולים להיכנס, דווקא להפך, היה שדרוג ביחסים מאז ההסכם עם איחוד האמירויות, פעם היית צריך להישאר כמה ימים בסינגפור כדי לקבל את הוויזה, היום אתה ממש יכול לטוס מהאמירויות כבר ישר, ועדיין יכול להיכנס ואפשר לסדר ויזות ודבר עם מישהו שעובד שם ועושה שם תיירות גם, אבל אין עם זה בעיה.
ובלי היא הכי מתוירת בעצם.
היא הכי מתוירת, אבל...
זה היא הכי מתויר.
נכון,
בה.
אבל אם כבר התחלנו בזה, אז איך אתה מדמיין את זה, את אינדונזיה?
אני גם מדמיין חופים, כמו שאני מדמיין כל אי.
כן.
אני גם מדמיין כל מיני תרבויות, כי אני יודע שיש גם הינדואיזם, יש כל מיני, נכון? כן. משהו פשוט, אבל גם כבר מאוד מתויר, זאת אומרת שכבר הם יודעים איך להיות... זה כמו זנזיבר קצת, אני מתאר את זה.
לא, אז בלי, ניגע בה עוד מעט, היא, כי אחד, אני אגיד את זה בטייטלים, ואנחנו כנראה לא ניגע בזה יותר מדי, זה אחד מיעדי הים הכי מרשימים בעולם, גם לגולשים וגם לרומנטיקנים ולנופשים, אין הרבה חופים כאלה, ושם הם בעצם, המשאבה של התיירות היא משם, האירופאים, האמריקאים נוסעים כמו שאנחנו עושים לטיילנד, הם נוסעים לבלי. זה ממש שבוע כזה, ריזורט וזה, אבל...
וזה זול?
יש ויש, הכל, יש הכל.
אוקיי.
ממש הכל. אבל זה גן עדן באמת בכל הרמות, כמו כל אוקיינוס, כמו כל איי אוקיינוס השקט, מהמם ומדהים. והדבר השני שאני אומר אותו, אבל אנחנו לא ניגע בו, זה גם כמובן עולם חי וצומח, מטורף. מי שאוהב טבע, ימצא את עולמו שם, את מבוקשו שם מאוד מהר, המגוון, הגודל, אבל את שני הדברים האלה אני שם בצד, כי אני חושב בסופו של יום שהעניין באינדונזיה, ובטח, וגם בבלי, אבל בכלל באינדונזיה.
העניין התרבותי.
האנושי, תרבותי, אנתרופולוגי, אני...
אתה יודע שאתה תמיד הולך לזה, זה בסדר גמור, אני בעד.
קודם כל, אני מת על טבע, מת על טבע ואוהב מאוד הליכות, וטרקים זה האהבה הכי גדולה שלי אולי, אבל בסוף מה שהכי ידליק אותי ויעניין אותי זה כמובן אנשים ואנשים שונים, כי אז בעיניי זאת המראה הכי טובה דווקא לנו, כמו שאמרת עכשיו על איפה שאתה היית. אבל אינדונזיה יש בה משהו קיצוני. אני עכשיו דווקא הולך לטבע, אז נגיד יהיה גלאפגוס של הצד השני, לא סתם דרווין חשב על מה שהוא חשב ביהיה גלאפגוס. זה לא קרה סתם. מי שיטייל בגלאפגוס יראה את זה בלייב. הוא רואה איך באי לאי, בגלל השוני ב... גיאוגרפיה, בצורות וכאלה, האיגואנה הזאת היא ככה והאיגואנה הזאת ככה, ואתה לא יכול אפשר לדמיין אבולוציה.
לצפות באבולוציה
אתה ממש רואה את זה בלייב. אינדונזיה זה אותו דבר רק באנשים. ממש מעבדה אנתרופולוגית, תראה, זה מדינה. עכשיו, רוב המספרים הם לא מדויקים מאוד, כי לא תמיד יש עליהם המון ויכוחים, אבל כמעט 17,000 איים, זאת המדינה, 6,000 מהם מיושבים, זאת המדינה הרביעית בגודלה בעולם. כאילו, אנחנו לא מדמיינים את זה בכלל. זה מעל 290 מיליון איש שמפוזרים בין האיים האלה, במרחקים עצומים, באמת, בשטחים מטורפים.
מה המרכז?
המרכז זה ג'אווה, והעיר בירה, כמעט, אני חושב ש-150 מיליון איש גרים שם. בלי, נגיד, זה אי מאוד קטן, 4 מיליון בסך הכל. אבל...
השפה המדוברת?
אז זהו, שזה סיפור. בגדול אינדונזית. אבל... השפה המדוברת.
כי כשהלכתי וחיפשתי מוזיקה...
הרשמית היא אינדונזית.
חיפשתי מוזיקה הרבה אנגלית.
נכון, אבל זהו. אז למה מעבדה? קודם כל, כי כולם כמעט הגיעו לשם לאורך ההיסטוריה. האסלאם, זו המדינה המוסלמית הכי גדולה בעולם, בכלל הגיעה מהודו.
כן.
במאה הרביעית, מאה השישית לספירה. ההולנדים ששלטו שם כמובן מאות שנים. היפנים ששלטו שם. כל העולם האסיאתי, זה היה מין תחנה עד היום, זה תחנת הגינה מאוד מאוד חשובה למסחר. כמעט כולם עברו, אתה רואה את זה מאוד, מאוד בולט באוכל האינדונזי, ותרבויות אינדואיסטיות ובודהיסטיות. בלי, במובן הזה, היא מרתקת, כי היא לא מוסלמית. והיא באמת באמת משמרת תקסים שאתה לא מאמין שעדיין קיימים בעולם. אתה לא מאמין שזה קיים עדיין. אז מי שאוהב את זה, עכשיו תדמיין שאתה נודד, דרך אגב, גם אם אתה לוקח את האסלאם, כאסלאם, אם אתה נודד ממערב למזרח, אתה פשוט רואה כמעט את התפתחות האסלאם לאורך ההיסטוריה. זה בין אדוק בצורה מטורפת לבין משהו שאתה אומר, אוקיי, זה במקרה היה פה על הדרך, אז אמרנו שאנחנו מוסלמים,
כן.
תדמיין כאילו מין...
שוב, אני ראיתי את זה גם בזנזיבר, זאת אומרת, זה גם כזה, כן.
לגמרי. אז את כל המשרה, ובתוך זה יש מעט מאוד אינדואיזם ובודהיזם, אבל עוד פעם, זה עשרות מיליונים, והיא באמת מעבדה, כי קודם כל היא, ונגעו בה הרבה מאוד אנשים מצד אחד, ומצד שני לא נכנסו בהמון המון מקומות לעומק האזורים או היבשת, גם ההולנדים וגם הפורטוגזים.
הכיבושים האלה לא שינו אותה.
שינו אותה,
okay.
רואים את זה, אבל הם לא נכנסו קודם כל, כמו שאמרנו, לא לכל האיים,
כן.
יש המון המון איים בתולים. דבר שני, היו להם מדינות הרבה יותר חשובות להיות בהם ולשלוט בהם, ואינדונזיה איפשהו נשארה off the beaten track הזה. ובעיקר, היא באמת אבל מעבדה, כמה שאני לא אגיד את זה במילים, היא קיצון. מי שרואה שם עולם דתי, אתה ממש יכול לראות כמעט את התפתחות האבולוציה האנתרופולוגית של העולם. משבטים באמת, כמעט so-called אוכלי אדם צעדים לקטים. אתה קופץ שנייה לפאפואה ניו גיני, שהיא ממש צמודה,
כן.
אז אתה רואה את זה שם, זה לא סתם, סתם עשו איזה קיטוע מדיני, אז בפאפואה ניו גיני אתה רואה את זה הרבה יותר. עד העולם הערבי לגמרי, אתה ממש רואה את כל הקו הזה, וזה מרתק.
טוב, יאללה, אז יאללה. אז בואו נצלול פנימה.
בואו נגלוש פנימה.
יס.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
טוב, אמרת תקסים.
תקסים.
וקצת צללתי לזה, כדי להבין.
יאללה.
אבל גלב גיסר, גיא.
גלב גיסר.
גלב גיסר, בסדר. הוא באמת, הוא מומחה למדינות אסיה בחברה הגיאוגרפית, והוא מדריך ומאגן טיולים למזרח, והוא קצת יכול לצלול איתנו יותר עמוק ממה שאני קראתי בטוח.
נכון. גיא, אני רגע לפני שאתה מתחיל, אתה אומר כבר פעם שלישית את הצלילה לצלול וזה, זה אחד מיעדי הצלילה הכי נחשבים בעולם, אני לא צוחק. צלילה וגלישה. הכי נחשבים בעולם.
צללת שם, גיא?
לא, אני לא צולל לצערי, אבל אנשים
שצוללים... זה הסינוסים, בעיות בסינוסים.
לא, זה באמת כאילו...
בוא, 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 יש מספיק צרות, מה אתה עכשיו?
אז תעשה איזה טקס סינוסים.
רגע, לפני בלי, אני שמעתי מה אמרתי בהתחלה על הטיול של גורי.
כן.
זה מדהים, זה כל כך... אתה יודע, זה באמת שאנחנו עושים טיולים, הדבר הכי משמעותי, ובלי ואינדונזיה היא הדבר הזה, זה ש... זה לא רק טיול, זה איזשהו מסע שמעביר אותך לדרך מחשבה אחרת.
זה שינה אותנו. אני אומר לך ב-100%, גם אותנו כמשפחה. כן, התשובה היא כן.
וזה הסיפוק הכי גדול שיש, אתה יודע, שאתה בעיקר אני חושב, אנשים שבאים מתוך השטח, שאתה אומר, וואלה, יש פה משהו מעבר לטיול. אתה חוזר הביתה, ואתה לא אותו בן אדם. אתה לקחת משהו שמשנה אותך ונותן לך משהו אחר.
וזה לא העניין הזה של לסמן וי ולהגיד, אוקיי, הנה הביג פייב, הנה ראיתי את זה וראיתי את זה, למרות שכן ניהלנו רשימה מאוד קפדנית של מה ראינו.
זה הפוך.
אבל מה הרגשנו ומה חווינו ואיך השתננו ומה קיבלנו מהדבר הזה?
מדהים. ולילדים זה המתנה הכי גדולה. בעיקר היום שאתה יודע, הם במסכים וזה, ואז אתה מוציא אותם מזה, והם חווים תרבות אחרת ורואים משהו אחר.
אחי, גם לא היה קליטה רוב הזמן, הם היו עם ספרים, אתה יודע מה זה היה בשבילי? אושר מוחלט. אוקיי, אז בוא נצלול רגע, באמת.
בלי.
בלי, אי האלים.
מה, אתם יודעים, זה באמת קשה להסביר את בלי, כי כאילו מדברים על זה, ואנשים חושבים חופים וזה, אבל כשאתה מגיע לשם, זה באמת העניין הזה של ה... עם תיירות מטורפת, כמות מטורפת של תיירים, ואתה מגיע והם עושים טקס, הם עובדים אצלך במלון מצד אחד, ורגע אחרי זה הם הולכים ועושים טקס באמונה ועדיקות כזאת גדולה.
לא הבנתי מה אמרת עכשיו, עובדים אצלך, העובדים של המלון?
אותם בלנזים, אוקיי? בבוקר, הם באים לעבוד, יש הרי מלא מלונות, למלונות שם מהמדהימים שיש בעולם.
הרוב עוסקים בתיירות שם? הרוב עוסקים בתיירות?
כן, 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 כן. כי יש המון, יש יותר תיירים אשר תושבים בבלי בשנה.
Okay.
אבל הם יכולים לבוא ורואים, נחשפים לכל ענייני המערב, ואז הם יחזרו הביתה, ואותו אחד שעבד במלון, הוא פתאום לובש את הבגדים הטקסיים האלה, או האישה הולכת עם הסלי פירות על הראש,
okay.
והולכת למקדש, ויושבת שם במשך שעות, ומטפטפים לה מים על הראש, והיא תישב בסבלנות, ו... וזה, השילוב הזה שאצלנו זה או מסורת או שינוי בדרך, לא שאתה דתי או שאתה חילוני. ושם השילוב הזה, כל החיים שלהם סובבים סביב הדבר הזה.
ואני מניח שזה כמו הנקודות בזמן שלנו, שיש גם את הטקסים ואת הפולחנים שלנו, אם זה מלידה ונקרא לזה איזה טקס חניכה של בגרות, וכמובן חתונה וכמובן מוות, זאת אומרת, זה תמיד המוקדים האלה.
אתה יודע, זה משהו שחברה באה, תקסי מעבר, זה משהו שחברה באה כדי לעשות, כדי לסמן, לתת איזשהו סימן, פה יש צומת, מעכשיו אתה עובר להיות זה וזה, והצומת הזאת צריכה לסמן אותה איכשהו.
כדי שקהילתית יכירו בזה שיש לך אחריות אחרת עכשיו.
נכון, וכדי לשמור על המסורת, זאת אומרת, כדי לשמור על זה, ברגע שאתה חוגג את זה וכולם באים וכל הכפר מתאסף סביב העניין הזה, ובבלי כל כפר יש לו, כל כפר מחולק לקהילות כאלה שהם אחראים על הטקסים, אם מישהו מת, אם מישהו זה, הם, כל הכפר מתכנס, כל הקהילה מתכנסת, והם דואגים לזה. אז זה משהו שמשמר תרבות, זה עושה הקונפורמיזם הזה גורם להם לשמור על זה למשך מאות בשנים, ולמרות שמגיעים תיירים, ולמרות שהם נחשפים להכל, עדיין הם כל כך עדוקים עם העניין הזה.
אתה אומר מאות בשנים, באמת ממתי? זאת אומרת, ממתי יש טקסים שהם, ממתי? הם פגנים.
אבל מה שקורה עם בלי זה בעצם שילוב, הם אומרים שהם אינדואיסטים, אבל הם לא אינדואיסטים, האינדואיזם הגיע לשם, הרי דיברתם מקודם גם על האסלאם. אחד הדברים היפים באינדונזיה בכלל, שכל הדתות הגיעו על ידי סוחרים ולא על ידי אנשי דת. זאת אומרת, זה עבר איזה דיפוזיה כזאת, זה לא איזה קיצוניים שהגיעו ובאו
להפיסיונרים.
הגיעו על ידי סוחרים. ואז זה עבר איזה משהו דיפוזי כזה.
אז זה עבר כמו סטורי טיילינג, אתה אומר.
לגמרי, זה העניין, וזה לא דומה להינדואיזם, כי בלי זה הינדואיסטי לחלוטין, כאילו הוא לא מוסלמי בכלל, אבל זה לא דומה להינדואיזם בהודו בשום צורה. זה השתלב עם כל מיני אנימיזם ודתות מקומיות ומנהגים מקומיים ותקשור עם רוחות.
דוגמאות, אדון, דוגמאות.
יש טקס, לדוגמה, אצלנו בר מצווה, אצלהם זה טקס של שיוף שיניים.
סליחה?
מתבגר, שיוף שיניים, משייפים לך את הניזים.
שיניים?
למה?
רגע. זה קורה בגיל 13?
זה לא בגיל 13, בדרך כלל מתאחדים כמה משפחות ביחד, זה קורה מתישהו בגיל הבגרות, ולמה לשייף את הניזים? כי הרעיון בבלי זה שאת כל התשוקות שלנו ואת כל הדברים אתה צריך, זה יצר של שדים. אתה צריך להיות האלים, הם הרבה יותר מתונים, שומרים על עצמם, והניזים זה חייתי נורא. אז אתה משייף את הניזים שלא יראו כמו...
אז אתה לא משייף אותם, מחדד אותם, אתה מכה אותם?
בדיוק.
אוקיי, להיות פחות חיה. להיות פחות חיה.
בדיוק.
לא, כי קודם כל, כל המוטיב, אני מניח, כמו כל תרבות המינימיסטית, היא לשמור על איזושהי הרמוניה עם הטבע.
וזה, אני מניח שעושה את זה ממש מישהו עם הכשרה דנטלית.
ברור,
עבר 7 שנים הכשרה.
כן.
זה כהני דת שבאים ועושים את זה, והם כאילו לומדים.
לא, אמא, רגע, ראית את הטקס הזה? איך משייפים את זה?
באים, נותנים להם משהו להחזיק בתוך הפה, ולוקחים, פשוט היא משייפת כזאת, ומשייפים להם את זה בעדינות, יורד את הדם.
את מה?
אתה נשמע שאתם מבסוטים, הסיפור האלה כאלה.
לא יודע.
נעשה לכם את זה. אוקיי. לא, ברית מילה, הרבה יותר טוב.
כן, אבל אתה חסר עונים, אתה לא יודע. פה, בוא נה, אני בגיל ההתבגרות, מישהו ייכנס, יבוא לי עם משייף. סמי פה עם השופין, אדון. זה בעייתי.
אבל אתה יודע, כשאתה נולד לתוך משהו, וזה נראה לך טבעי, וכולם עושים את זה, אז גם אתה עושה את זה. זה כמו ללכת לצבא, להתגייס לצבא, זה נראה לנו זה...
Okay.
אתה מבין, זה משהו שתרבותית אתה, הרי זה הכל עניין שאתה מתחנך אליו, והטקס כמו שהזכרנו את זה מקודם, כמובן שיש חתונה ויש נתינה, שבעיקר
והכל הוא מסט, הראשון... סליחה שאני זה, אבל הכל הוא מסט או שיש את ה... זה חייבים, זה אגב הברית הזה, כן.
הכי חשוב זה הטקס מוות כמובן, כי בזה אתה בעצם, וזה הצומת הכי חשובה, כי ממנה אתה מחליט איפה אתה הולך לחיים הבאים. אז הדבר הכי חשוב זה הטקסי מוות בבלי,
וכמו בהינדואיזם זה שריפה?
זה שריפה, אבל זה שריפה עם טקס שהולכים עם... זה שאלה מי מת ומאיזה קסטה. אבל בוא נגיד, לפעמים מתאספים, אתה צריך שיהיה מספיק כסף כדי לשרוף, ואם אין לך מספיק כסף, יקברו אותך לזמן מסוים, וזה יכול להיות גם לשנה, ואז יוציאו אותך אחר כך ויעשו טקס שריפה של הרבה אנשים.
כמה עולה לשרוף? סליחה שאני טכני בדבר הזה.
זה לא רק השריפה, זה כל הטקס מסביב, אתה מזמין כהני דת, ואתה בונה...
איזה חתונה אתה עושה?
ובינתיים שאתה קבור ולא שרפו את הגופה, אז אתה עוד קלו בין אדמה והעולם הבא?
אתה, כן, אתה עוד לא, הנשמה עוד לא השתחררה, היא תשתחרר בזמן השריפה, ואז היא אפשר לך ללכת למקום יותר טוב. זה אנחנו מדברים על...
ללכת למקום יותר טוב זה הגיהנום והגן עדן, או שאנחנו מדברים על גלגול נשמות?
על גלגול נשמות, אבל אתה יכול גם להתחבר עם האלים. זאת אומרת, אתה לא מתגלגל רק לתור אדם או חיה, אתה יכול גם להתגלגל ולהיות בעולם האלים. אבל אם נגעתם בנקודה הזאת, אנחנו מדברים על בלי, אבל יש עוד אזור באינדונזיה, איש נקרא סלווסי, ששם יש שבט, שבו כשמישהו מת הוא נקרא חולה, אוקיי? הוא לא מת. מגישים לו אוכל, מביאים לו סיגריות, כל מיני זה.
חולה מת גוסס.
אולי זה הפיך.
זה שבט שנקרא תורג'ה, וזה יכול להיות לפעמים, יכולים לחכות גם 18 שנה, עד שיעשו, יהיה מספיק כסף להקריב בפלו, שם מקריבים בפלו לטקס השריפה, מספיק בפלו, כדי שהוא יעבור למקום יותר טוב. אז הוא חולה. מתייחסים אליו כחולה, שואלים אותו מה נשמע, באים, הילדים באים והם שחקים לידו, עד, וזה בדרך כלל כמה שנים, עד שיש מספיק כסף לעשות טקס שריפת גופות.
כן, בסדר.
וזה הדברים ש...
כן. לא.
דבר,
לא, אני אומר, הדבר הזה נשמע לי לפחות מהצד כמו משהו שבסוף משמר גם איזשהו מבנה חברתי וסדר חברתי בין השבטים, בין הכפרים, כמו שאמרת, יש את אלה שאחראים לתקסים. אני רוצה גם לשאול, אתם מדברים כל הזמן על התקסים המאוד אישיים, יש גם תקסים שקשורים ללוח השנה, חורף, קיץ, קציר.
כן, חקלאות.
זה קורה?
בוודאי.
כי יש שם לוח שנה קודם כל אחר לגמרי, נכון?
נכון, יש שם לוח שנה של 210 ימים, כל 210 ימים זה שנה, בתחילת שנה חדשה יש 10 ימים שהאלים יורדים.
כמו שהגעתי לאתיופיה וראיתי ששם 2017.
אתה גם לא צעיר שם באינדונזיה דרך אגב כבר.
נכון, אתה יודע, נכון. זה מטורף הדבר הזה, הספירה הזאת. ומצד שני אתה אומר, מה מטורף? זה המצאה, זה סתם.
מישהו המציא את השלושות, ברור. אז רגע, נו, תגיד, 210.
אז 210, ובתחילת כל שנה חדשה, האלים יורדים לכל המקדשים בבעלי. יש אלפי מקדשים בבעלי. כל האנשים בבעלי לובשים לבן. הולכים כולם בתעלופות ברחובות, לבושים בבגדים. הבלינזים עצמם הם הבלינזיות יפייפיות. פשוט נשים יפייפיות. הולכות במיטב המחלצות על הראשים, סלים של פירות בגובה לפעמים של מטר וחצי, הולכים למקדשים לתת מנחות, בכלל, הבעלי בא מהמילה מנחה, הם כל היום עסוקים בלעשות מנחות לאלים, אם האלים יהיו מבסוטים, אז הכל יהיה בסדר, הרי הגש לא יתפרצו ולא זה, אבל לא רק לאלים נותנים מנחות, גם לשדים. כי אתה צריך איזון בין העולמות, אם לא תיתן מנחה, כל היום הם נותנים מנחות לשדים ש... ירגעו, שיהיו רגועים, שלא יבואו ולא יבואו עלינו השדים, אז אתה גם מכין מנחות לשדים, אז יש תקסים למקדשים, ויש תקסים שקשורים באמת לקציר ולחקלאות, אז כל, תמיד ששואלים אותי בבלי, מה, אז איזה טקס, למה אני אראה, מה נעשה, אני אומר להם, בבלי אתה בא, ואתה לא, אנחנו לא מתכננים, אנחנו שומעים איפה יש טקס היום, מה קורה היום, ורוצים אחרי הטקסים. זה הישראלים, האוסטרלים כולם הולכים לים, אנחנו מחפשים טקסים, וזה מדהים, אתה כל, אין פעם שלא הייתי שם.
נותנים לזרים להיות חלק מהטקס?
כן, נורא, אתה לא משתתף בטקס.
לא משתתף, אבל אתה צופה בו.
כל הדואליות הזאת שמה שהוא אמר בין הקודש לחול שאותי מרגשת תמיד, הלוואי וזה היה אצלנו ככה יכול להיות, זה שאתה גם יכול להיות כביכול חילוני וגם, אז היא גם גורמת לזה שהטקס הוא, אתה יכול לבוא אליו ולראות אותו והם לא עושים מזה עניין, זה לא איזה אישיו, כל בסדר, אנחנו במלא בשלנו.
יפה, אני ממש, עוד לא הגענו להכל, למשל לא לטקס השתקת הרוחות הרעות, עכשיו לא נדע איך משתיקים רוחות רעות, אבל אנחנו חייבים להתקדם, אין מה לעשות. גיא, תודה רבה.
יאללה,
רבה.
תודה, כן. גיא.
יאללה, ביי, ביי.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
טוב, ועכשיו אנחנו אומרים שלום לניר פרץ, הוא ממש ממש בשדה התעופה, אז אנחנו תופסים אותו רגע, המייסד והבעלים של Hanging Gardens in Bali. אתה בשדה לפני החזרה לארץ?
שלום לכם, כן, אני עכשיו עוזב את הארץ בדרך לבלי.
טוב. אתה עוזב את הארץ בדרך לבלי, אפשר לדעת עם איזו חברה או שאתה לא...
עם אלאל.
עם אלאל, זה בהצלחה. אז רגע, הטיסה היא לאן?
הטיסה היא לבנקוק, ומבנקוק עם טייר לבלי.
אוקיי, אוקיי.
אהלן ניר, מה העניינים?
מצוין.
זאת תהיה הפעם הכמה שלך בבלי, אתה יכול לספור?
במשך 20 שנה הייתי שם פעם בחודש, כשגרתי בלונדון.
פעם בחודש, אתה אומר?
כן. פעם בחודש במשך 25 שנה, וב-11 שנה האחרונים אני גר שם פול טיים.
איזה כיף. איזה כיף. אתה ממש, אתה חלק מהמקום. אתה נשוי למקום.
אני כן, וגם בת זוג שלי בלינזית, ויש לי הרבה חברים בלינזים בכל חלקי האי, וגם ביתר אינדונזיה. כן, חיים מלאים.
איך הגעת לדבר הזה? איך הגעת לחיים האלה?
דרך עבודה בעסק הקודם שלי, פשוט מאוד הספקים שלי מהמזרח עברו מדרום קוריאה לאינדונזיה, ואני עברתי איתם. וככה הרפתקה שלא מצופת התחילה.
איזה כיף, וזה התאהבות של ממש.
כן, כן, זה ארץ מאוד מאוד מיוחדת.
אז תגרום לנו גם, תגרום לנו גם להתאהב במקום הזה, שאנחנו כבר די מוקסמים, כן?
קודם כל, המקום עצמו הוא מקום מאוד ייחודי. בלי נמצא 8 מעלות דרומה, וחוץ מהמזג אוויר הנפלא שרוב המבנים שם אין להם קירות, יש לך פשוט גג ורצפה, אז ככה אנחנו עובדים במשרדים שם, הכל פתוח, והמזג אוויר נוח רוב רובו של הזמן.
זה אומר שזה מאוד קהילתי ומאוד פתוח, אין בעצם איזה אינטימיות.
נכון, זה מאוד מאוד קהילתי, וצורת החיים משנה, וכל הקהילה בנויה על התת, זה בעצם כל הקונספט שלהם, וככל שאתה נותן יותר, אתה מקבל יותר.
זה נשמע כמו ברנינג מן אחד גדול כל השנה.
זה בדיוק ככה, כן, בלי המדורה.
כן.
ולמשל, הם כל הזמן מחייכים, לא בהכרח מזה שהם כל הזמן משהו מצחיק אותם או שהם רוצים לחייך, החיוך הוא חלק מהשפה. ולכן כל הביינג שלהם הוא חיובי מאוד, גם לכן אין שם כמעט אלימות, זאת אומרת אתה לא שומע בעצם על אלימות מהבלינזים, זה דבר שלא קיים בכלל באינדונזיה, אלימות היא כמעט לא קיימת. אתה יכול ללכת באזור הכי עני שיכול להיות, עם תכשיטים יקרים עליך, ואף אחד לא ייגע בך.
זה מה שנקרא הלם תרבות, כאילו להגיע ממקום שיש בו הרבה מאוד אלימות, להגיע למקום כזה, אתה אומר, רגע, מה קורה?
מהבחינה הזאת כן, מהבחינה הזאת כן, אבל יש לזכור שבא לי לפני פחות מ-100 שנה, היה מקום כן שהיו בו הרבה קונפליקטים ומלחמות, ובעצם התיור, התיירות, הפכה את כל המלכויות, את כל הסוג של המערד ששם יש שם, בעצם לקהילה אחת, וחלק מהמבוגרים זוכרים את הסבאים שלהם ואת ההיסטוריה שלהם, וגם הרבה מהמקומות עם השמות המקומיים שאנחנו לא מכירים, זה, קוראים לזה למשל הפרונט של המאבק או הפרונט של המלחמה וכו' וכו', גם הרבה מהשמות הפרטיים שלהם זה הלוחם והגיבור, אבל זה ההיסטוריה שלהם, וזו דוגמה מיוחדת איך שתיירות הפכה מקום שבעצם היה מקום כן של קונפליקט למקום שהיום נחשב אחד מהמקומות הכי וולקאמינג.
זאת אומרת, הסמלים האלה, ההירואים של לוחמים, זה קצת כמו המסאי שגם כן רואים אותם באפריקה, זאת אומרת, הם עדיין חלק מאוד מאוד מובהק בתרבות, אבל זה לא במחווה אלימה, אלא זה במחווה רק של לתת תודה ו-to pay homage ללוחמים של פעם?
הייתי אפילו הולך לשלב הבא ואומר שהדור הצעיר לא יודע מה שזה מסמל, למרות שהם כן לומדים את זה בבתי ספר עממיים, כשאתה מדבר איתם על זה, הם לא בדיוק מבינים את הקונספט ועל מה כל העניין היה.
גם היה צריך לריב, מה שנקרא.
בדיוק. ובעצם גם שם, אם מישהו נופל ברחוב, 30 חבר'ה יבואו להרים אותו. אז זה מקום מאוד מאוד קהילתי, ובהחלט, גם בגלל המזג אוויר, ועוד דבר שהרבה אנשים לא יודעים, בגלל שאנחנו נמצאים 8 מעלות דרומה, הצבע של השמש הוא שונה. ולכן הרבה דברים ששם נראים הרבה יותר אקזוטיים ויפים, וזה שונה משם. ברגע שאתה יורד מהמטוס, המוח עושה אג'אסמנט, והוא לא יודע שהצבע של השמש שונה. לקח לי שנים להבין את זה כשהבאתי כל מיני ארטפקט מבלי לאירופה ומאירופה לבלי, שזה אף פעם לא נראה אותו דבר, עד שהבנתי שפשוט מאוד הצבע של השמש הוא לגמרי שונה. כן, וגם בלי הוא עוד דבר מאוד ייחודי, זה כמו יוניברס שלם בתוך אי יחסית קטן, זה בסך הכל חמישית מהגודל של הארץ, עם בערך חצי או טיפה פחות מחצי מהאוכלוסייה, זאת אומרת זה מאוד
צפוף יחסית, כן.
צפוף, כן, זה צפוף, אבל יש לך שם כמו בועות של שקט מושלם, הרבה אנשים באים לעשות ריטריט, זה מקום שהוא גם מאוד...
זה נשמע כל כך אוטופי, עניית זה, יש גם הרגש פעיל, לא?
יש הרגש שהוא פעיל, לפחות בתקופה שאני שם הוא היה פעיל חצי תריסר פעמים. כן, וזה יכול להיות, יש הרבה אנשים שבאים מיוחד לראות את זה כשזה קורה. אם הרוח בכיוון שלך זה עושה הרבה לכלוך, כי זה הרבה אבק. אבל כן, זה מאוד מעניין. יש שם הרבה הרי געש, אבל שניים מהם הם מדי פעם פעילים. את שניהם טיפסתי, זה גם דבר שכל אחד בכושר סביר יכול לעשות את זה. וזה חוויה מאוד מאוד מיוחדת. הדבר המיוחד זה לטפס כל הלילה ולהגיע לזריחה. ואז אתה רואה דברים שלא ציפית, כי הצל של ההר, כשהשמש מתחילה לזרוח, שנופל על הג'אנגל, על ה... על ה-Rainforest, זה נראה כמו עוד ההר, זה מין כזה טעות אופטית. אז אתה רואה מראות מאוד מאוד מיוחדים, וגם הקנה מידה של הלא הגש, הוא עצום, העומק שלו, אני מעריך בסביבות 750 מטר. אבל כן, צריכים להיזהר, זה טבע, וצריכים לקחת את זה ברצינות, זה לא לונה.
זה חלק מאוד מתויר, אבל ההר הגש, כן?
הארגש הקטן, עולים עליו מאות אנשים ביום, והארגש הגדול, אתה צריך לקחת גייד, כי יש כמה דרכים לעלות עליו, ופחות אנשים עושים את זה, זה כבר, אתה מתחיל בערך ב-9 בערב, ומגיע לזריחה בסביבות 6 בבוקר.
ניר, יש לי איזה שתי שאלות לשאול, אבל קודם כל, כי כמו שאמרת גורי, שזה מתאר קצת אוטופיה, אבל כן מעניין אותי לדעת, כי זה קורה בהרבה מקומות מעולם, הדור הצעיר הוא ששכח כבר את מה שהיה פעם, ובאמת חי היום מקום מאוד תיירותי יחסית ומאוד מערבי, לא מרגישים שמשהו בנינוחות, או בוולקמינג, או בקהילתות, נפגע, הם לא נודדים יותר החוצה, הם לא רוצים להיות קצת יותר בעולם החיצון, לא מתחילים להרגיש מין משהו כזה?
לא במובן הזה, קודם כל מבחינה טכנולוגית, כן, לכל, אני חושב שלכל ילד או ילדה מגיל 5 כבר יש טלפון וכולם בוואטסאפ ובאינסטגרם וכל זה, אז הם מאוד מחוברים והם מאוד מודרניים בכיוון הזה. הם כן יודעים מה קורה בעולם, מקבלים את אותן חדשות לטוב ולרע בכל המקומות, אבל גם האנשים שיוצאים החוצה ללמוד באוניברסיטאות או לעבוד תקופה מסוימת, כולם חוזרים הביתה, כי זה הבית שלהם, זה התרבות שלהם, והיא תרבות מאוד 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 חזקה, וכל הקשרים המיוחדים בתוך הקהילה מחזיקים חזק מאוד, כמו שאני רואה. כמובן שמישהו כמוני שבוא נגיד ראה תקופה של 34 שנים, רואה שינוי מבחינת זה שזה מתחילים להיות המון אנשים שמגיעים לשם, ויש לך איזה, ופתאום יש לך מולים שפעם לא היו, ובכפר הופך לעיירה וכאלה דברים.
אבל עדיין משהו בקהילתיות, שזה מהעולם שאני מכיר נגיד יותר, אמריקה הלטינית, זה בעצם מה שמחזיר, גם מי שהולך ללמוד בארצות הברית, החבר'ה הצעירים בסוף חוזרים לקהילה בכפר, כי הקהילה הזאת משהו מאוד מחזיק אותם שם.
לגמרי. אז אני לא רואה שהקהילה, בינתיים לפחות, אני לא רואה שהיא נפגעה, ויש לך את כל האותנטיות וגם הכפרים שהם לגמרי לגמרי אותנטיים ומנותקים ברמה די גבוהה בוא נגיד מהסיביליזציה, איך שאנחנו רואים אותה. אתה פשוט נוסע עוד חצי שעה ואתה מגיע לשם.
עכשיו, אז יש לי עוד שאלה. יש לו בתי מלון מדהימים לניר בבעלי, באמת, מהכי יפים שיש. וזה מעניין אותי, כי אנחנו בתיירות הישראלית, וגיא, מקודם דיברנו עם גיא על העניין שלנו בעולם האנושי. גם העולם החיצון האחר לנו, האירופאים, האמריקאים, הם באותו עניין, או שהם באמת באים רק לנופש שם? ממש רק לים ולריזורטים ולטבע.
גם, אבל אנשים, כל אחד בא לנופש בדמיון שלו. זאת אומרת, יש לך המון ספורטים שם, יש לך גלישה ואופניים וכל מיני דברים בטבע, רפטים וקוואד בייקים. אז יש המון המון סוגים של ספורט, ואנשים, כל אחד בא להובי שלו, או אפילו להרבה סופט אדוונצ'ר והרבה דברים בטבע, לטייל על פילים וכו' וכו'. ויש אנשים שבאים לנופש לחופים, ויש אנשים שבאים לנופש יותר באזורים שלנו, שזה במרכז התרבותי של המקום ובתוך הג'ונגל, וכמובן המון המון באים לריטריט של יוגה, של ספיריטואל, של מדיטיישן. אז יש לך,
שזה גם כן הפך להיות מערבי הדבר הזה, הריטריטים האלה. ניר, יש לך טיסה, אתה חייב,
קוראים לך, אני שומעים את השם,
מספיק. ניר פרץ, המייסד והבעלים של Hanging Gardens in Bali, בהצלחה ותודה רבה לך.
תודה והעונג שלי,
ביי, טיסה נעימה.
תודה.
בקיצור,
טוב, קודם כל, אם אנחנו נכנסים לה בקיצור, אוכל, כי לא דיברנו בכלל.
אין לי מה להגיד על זה בכלל, פשוט, באמת, זה אולי, אנחנו נעשה עוד פרק על אינדונזיה, צריך להביא, קודם כל, כי לא מכירים בארץ את המטבח האינדונזי, הוא באמת אחד המטבחים הכי עשירים בעולם, מכל מה שהבנו פה.
אני מדמיין את האסיאתי פה.
אסיאתי מאוד, אבל עוד פעם, כמה מאות שנים של שליטה הולנדית, פורטוגזים שמגיעים לשם.
זה אסיאתי עם מיונז, זה מה שאני מדמיין עכשיו. אסיאתי עם צ'יפס. הרסת הכל.
לא, בכלל לא, זה קודם כל הרבה יותר אסיאתי, אבל תמיד, כמו תמיד, גם עניין של חומרי גלם, גם העניין של אין חזיר, מוסלמי, מדינה מוסלמית.
כן.
מטבח מאוד מובהק, מאוד, עוד פעם, מאוד אסיאתי, מאוד מובהק, לא מוכר, עם טעמים מאוד עודים יחסית, אבל סופר, סופר, סופר מגוון, מלא בצבע,
שזה מנת רחוב שאתה יכול להמליץ עליה?
לא, יש להם מרקים מאוד נעימים, יש מנה שאני...
זה מאוד הודי, העניין הזה של הרבה רוטב ואורז.
נכון, אז קודם כל כן, יש מנה שנקראת גדו גדו, שזה מין סלט כזה מאוד מעניין, גם עם ירקות וגם עם תלויים, שרימפסים וקרקרים וכל מיני דברים, אבל אם עכשיו אנחנו, ההמלצה, למי שמטייל, זה באמת באמת לנסות רק מנות שהוא לא מכיר, כי זה מטבח לא מוכר. אני נגיד לא מכיר מטבח אינדונזי, מסעדה אינדונזית בארץ. נגיד בניו יורק אני יודע שיש. אני מניח שבעוד מטרופולינים אחרים בעולם. אבל הוא טעים, הוא כל החיבור הזה בין יפן ועודו וסין, הכל הגיע לשם וקיבל איזה טוויסט אחר, וגם מאוד מאוד שונה בין האיים. כי בלי למשל שהיא לא מוסלמי, אז אתה יכול פתאום למצוא שם דברים אחרים.
זאת אומרת, תמליץ, אם אתה כבר עושה את הטיול הזה לאינדונזיה, תעשה יותר מאי אחד?
קודם כל בדרך כלל כן, אלא אם כן עוד פעם, בא לך ממש רק נופש, ובא לך ים, ואז דרך אגב, גם בבלי, למשל אפרופו ניר, לניר יש מלונות בתוך האי, למעלה, בריין פורסט, כמו שהוא אמר, אז נגיד אני כן ממליץ לעשות קומבינציה של גם וגם, ואת לעשות כמה לילות באזור הזה, אם בא לך סופט אדוונצ'ר, רפטינג עם כל מיני כאלה, או בא לך באמת לראות את התקסים הרבה יותר, כי זה יותר קורה בפנים, ואז לרדת לאיזה 4-5 ימים על החוף זה. בעיניי דרך אגב, עוד פעם, יש, שמעו, לא דיברנו על האזור של קומודו, של לטאות ענק.
כן.
לס, לא חסר. לגמרי.
זאת החוויה המיוחדת, אם אנחנו כבר בקיצור שלנו.
לא, זו דווקא החוויה שאפשר לוותר עליה.
לא נכון.
כן.
למה?
ככה. קודם כל, כי זה... אתה יודע מה? לא בא לי להגיד לך למה.
בסדר, סבבה, תמשיך הלאה.
כי זה נסיעה, זה שלפ מאוד ארוך.
הבנתי.
זה צריך להיות מישהו ששירה את דויד דטינבורו, מגלה אותה.
כן, הוא פריק של הקומודו הזה.
ממש ככה. ומדי פעם היינו עושים לשם, אבל זה באמת היה כאילו שלפ מאוד גדול.
אז חוויה מיוחדת שלא מוותרים.
משהו תיאר למשל על טיפוס של הרגש, ותקסים, תקסים, תקסים. זאת אומרת, לא לפספס, גם אם באמת בא לך, ואני לא נגד, של רק לגלוש, או רק לצלול, או רק להיות בסטלבט על החוף, תקפוץ לאיזה יום לראות, כי זה באמת משהו ש... בשום מרחב, אפילו לא במרחב האסיאתי, אתה לא יכול לראות טקסים מהסוג הזה. מאוד מאוד מיוחד, ובאמת מאוד מאוד אמיתי. אתה מרגיש, פה אמרת מסע, יש שבטים של מסע שאתה מגיע, ואתה אומר, אוקיי, הם עושים את זה עכשיו בשבילי.
כן.
פה אין, אתה כלום, כמו החיות. כן. אתה מבחינתם...
מונח נמצא, שם רגע.
כן, נמצא שם על הדרך, לידם, הם עושים את מה שהם צריכים לעשות. אבל כן, קודם כל יש גם עדיין הרבה מאוד איים שאנחנו לא יכולים להיכנס, אבל האיים המרכזיים, כמו שהוא אמר, גם סילואסי וגם בלי, זה המרכזים הגדולים ששווה להגיע, ובלי הוא המרכז.
טוב, הדלקת, זה ברשימה.
האמת שממש...
זה ברשימה לגמרי.
אתה לא מבין עד כמה, דרך אגב, באמת, משום מה, אני חייב להגיד את זה...
משפחתי, זה עניין משפחתי.
מאוד משפחתי גם, אבל אני חייב להגיד, משום מה, בגלל, אני חושב ככה, שקודם כל זאת מדינה מוסלמית, בהגדרה שלה, ואין יחסים, המון המון ישראלים נמנעים. גם תמיד הסיפור, כן ויזה, הנה, אתה גם שאלת בהתחלה. אז לא. אפשר להחשיב את זה בתור יעד נופש כמו תאילנד, ממש ככה, זה מיעדי הים הכי מרשימים בעולם, לא ראיתם כאלה?
סגור, די, מכרת לנו את זה.
שלום, אז ביי.
הצוות שלנו, אין להם דרכון, אז הם פה כל הזמן, כל השנה. זיו מויאל הוא העורך והמפיק שלנו, וקרולינה אבייב, היא על הטכני ועל הדיגיטל, תעל אלפקס, ותודה רבה רבה לכם. שבת שלום.
תודה, שבת שלום.